טוב, אנחנו נפגשים פעם נוספת לעסוק בסוגיית להחזיר עטרה ליושנה. פעם זה מעניין לעניין באותו עניין, טיפה לשונה, אבל קשור ומעניין. שתי צורות. בואו, נראה, במקום הקדמה, זוכרים, להחזיר עטרה ליושנה, אנחנו נפגשנו עם הסוגיה ביומה, ולמדנו ממנה על מפעלם האדיר של אנשי כנסת הגדולה, לחפש תמיד את הנקודה הפנימית, זו שלעולם קיימת, זו שלעולם משתמרת לנו על ידי רוח הקודש של חז"ל, וכפי שהיא הייתה, החזרת עטרה ליושנה באותו הדור של אנשי כנסת הגדולה, כך אנו נקראים ומצווים בפקידת בתי המדרשות להחזיר עטרה ליושנה, שריבונו של עולם מחזיר בחסדו שכינתו לציון, ומחדש ימינו כקדם בגילויים של חסדי השם, בגילויים של המידות האלוקיות המופיעות על ישראל, בגילוי כראייתם של הנביאים. ואנחנו עוקבים אחרי דרשות חז"ל להבין אותם על זו הדרך. היום נלמד שתי גמרות במסכת תענית, שתי גמרות קרובות זו לזו, תענית חף עמוד א' ותענית חף ג' עמוד א', ונשתומם על המראה המעניין ביחס שבין שתי הגמרות האלה. מתודית אני מתלבט, אני אלך כסדר הגמרה, אין לי הכרעה, יותר צודק לקרוא את הגמרה הזאת, אני אלך כסדר הגמרה. חף עמוד א', אגב המשנה פה שמביאה תעניות, מתענים על גשמים, וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים, דכתיב אם תרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמתיר, חלקה אחת תימטר וכו' וכו', אז אותה עיר מתענה ומטרעת וכל סיבותיה מתענות ולא מטריות. אז יש פה מציאות כזאת של אם תרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמתיר. על זה מעירה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, ושתיהן לכללה. זאת אומרת, לא נחשוב שזאת שימתירו, וזה אכן היא גם כן משתתפת. אגב, הרעיון הזה ששתיהן לכללה, מביאה פה הגמרא סדרה של ממרות מעניינות. הייתה ירושלים לנידה ביניהם. זוכרים איפה הפסוק הזה נאמר? איכה? נכון, מיד בתחילת איכה, הייתה ירושלים לנידה ביניהם. אמר רב יהודה, אמר רב, לברכה כנידה. מה נידה יש לה היתר? אף ירושלים יש לה תקנה. הלאה. כאלמנה, הייתה כאלמנה, שם. אמר רב יהודה לברכה, כאלמנה, ולא אלמנה ממש, אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור עליה. פסוק במלאכי, וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים. אמר רב יהודה לברכה, דלמוק ממינן לא רי שנהרי ולא גזירפתי. אומר רש"י, דלא מוקמינן מינן ראשי נהרי מוכסין, גזיריפתי סרדיוטות. מרוב ביזיון, אפילו את התפקידים האלה, כי אם לא היינו מבוזים, היו נותנים לנו עוד תפקידים של מוכסים, ואז באמת היו שונים אותנו, זאת אומרת, היינו נכנסים לתפקידים כאלה ש... שאנשים, אז עד כדי כך שפלים ונבזיים, שלא נותנים לנו אפילו את התפקידים האלה, ועל ידי זה, זה טוב לנו, אנחנו מרוויחים מהעובדה הזאת ש... שאנחנו לא רוצים, לא, לא... נמאסים או, או, או כועסים עלינו הקהל, על המוחס תמיד כועסים, נכון? ועל הסטרדיוטים, על המשטרה תמיד כועסים, נכון? וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים, אמר רב יהודה, לברכה, דלא מוקמינן מינן לא ראי שנהרי ולא גזירפתי. עוד פסוק במלוכים. ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. אמר רב יהודה, אמר רב, לברכה, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, טובה כללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכן בלעם הרשע. אחיה השילוני קיללן בקנה. אמר להם לישראל, והיכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה. מה קנה זה עומד במקום מים, וגזעו מחליף, ושורשיו מרובין, ואפילו כרוכות שבעולם באות ונושבות פה, אין מזיזות, או יש פה גרסה אחרת, אפילו מזיזות המקומו, הולך ובא, מתנדנת, דממו הרוחות, עמד הקנה במקומו. אבל בלעם הרשע בירחן בארז, שנאמר כארזים. מה ארז זה? אינו עומד במקום מים, ואין גזעו מחליף, ואין שורשיו מרובין, אפילו כרוכות שבעולם נשבות פה, אין מזיזות המקומו, כיוון שנשבה ברוח דרומית, או קרתו והופכתו על פניו. ולא עוד, אלא שזכה קנה ליטול אימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים. הגמרא מביאה פה כמה דרשות, ובכולן רב יהודה אמר רב או רב יהודה, ונראה הלך בעקבות רבו. ומה אתם אומרים? הייתה ירושלים לנידה ביניהם. הייתה כאלמנה. נבזים ושפלים, כאשר ינוד הקנה, כלום כזה, לברכה. ולא שאי אפשר לשמוע את ההסברות, נידה. נידה זה איסור חולף. כאלמנה ולא אלמנה. ונבזים ושפלים, מה אי אפשר להסתכל על זה שיכול היה להיות יותר גרוע? במובן הזה, באמת, אם היו ממנים אותם לתפקידים שהציבור עוד היה מואס בהם, אז היה עוד יותר אולי רע בחיים. והקנה, אתם יודעים איזה מעלה יש לקנה הזה? הוא נטוע בנהר. ואפילו כל הרוחות, ודאי, זה נראה כאילו הוא מטלטל אותו, באמת אין לו עמידה, מכאן לכאן, מכאן לכאן, וכל זה בזמן שיש רוח, ברגע שעמד מתברר ששום דבר, הקנה נמשך, נמשך, עומד, מחובר היטב לקרקע, כיוון שהוא קנה, אז הוא יודע לחטוף מכות בלי להישבר, והארז, איזה עץ. וכשאנחנו קוראים אצל בלעם, אז כארזים, חושבים, ועל זה מביאה הגמרא, רב יהודה בשם רב, לברכה, מדוע? ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות צונא, טובה כללה שקילל אחיה השילוני את ישראל, יותר מברכה שברכן בלעם הרשע. וכולי וכולי, זהו שקראנו את הגמרא. אם אני, האוזן שלי שומעת פה פשט, אני שומע שאיך קינה נוראית על הייתה ירושלים לנידה ביניהם, הייתה כאלמנה, וכשאני קורא נבזים ושפלים, אז אני שומע, וכשאני שומע כקנה, זה מבחינתי דברים קשים לישראל. הרב יהודה, הרב יהודה בשם רב, אחר כך הרב יהודה, לברכה. מה? היינו קוראים לזה כן? לעשות עם האצבע ככה.
או שממו עליה רגחים.
לא, שם זה פשט.
וזה כללה.
אז הרמב"ן שם, זאת הברכה שבתוך הכללה. בסדר? אתה צודק ששמעו עליה, אפילו איבכם, שמעו עליה, אז אתם...
אפילו רואים את הדבר הכי...
אבל פה, כאילו, להתאמץ בכוח, זאת אומרת, נכון? זה לעשות עם איבכם, אנחנו קוראים לזה לפלפול, בכוח. וזה לא שאי אפשר לשמוע, אבל אם אני קורא, זה לא הרושם הראשוני שאני מקבל. עכשיו אני מדפדף שלושה דפים. מי לא שמע על חוני המעגל ועל הסיפור המפורסם שלו, שהיה צריך עם גשם, נכנס, זה חוני. בן המתחטא, חז"ל העידו לנו עדות נוספת על חוני המעגל. אולי קצת פחות מוכרת. ראיתי במהרש"א שהוא מביא, שהירושלמי מביא סיפור על חוני המעגל שהיה בסוף בית ראשון. ופה הוא מוכח שהסיפור על חוני המעגל הוא לא בסוף בית ראשון ובית שני, אז הוא אומר שכנראה, באמת הוא אומר, מראה פנים שם, נראה זה קצת מתאים לסיפור פה, שהיו סבא ונכד, זאת אומרת, היה להם כוחות כאלה, חוני המעגל. והסיפור הזה חזר על עצמו וזה מאוד מעניין, תכף אני אגיד, תראו את המרש"א פה, אבל אני רוצה לקרוא את הסיפור ותשימו לב, ואז אני מניח שכולכם תשימו לב למה הבאתי את שתי הגמרות האלה אחת מול השנייה, ובואו נחשוב עליהן. אז אנחנו מכירים את חוני המעגל, בן המתחטא אצל אביו, והקדוש ברוך הוא עושה רצונו, ומביא את הגשמים ממש כמו שזה וכו', נכון. אבל רבי יוחנן מספר לנו עדות אחרת. אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. קשה לכם משהו בפסוק הזה? כולם מכירים אותו, נכון? שיר המעלות. שיר המעלות. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. תסבירו לי. מה אתם מבינים כאן? כאשר הקדוש ברוך הוא משיב את שיבת ציון, אנחנו, מה? לפעמים לא מאמינים למראה עינינו. זה כמו חלום, זה ציפיות שמתגשמות, קוראים לזה משהו, יכולנו רק לחלום על הדברים האלה, איך זה יקרה, והנה זה קורה לנגד עינינו, היינו כחולמים. קשה לכם משהו בפשט של הפסוק הזה? לא יודע. מה? לא, אני שואל, אני לא יודע, אני לא... כל יום... אני מודה על האמת, אפילו רגע אחד לא הצטערתי על הפסוק הזה. יוחנן מעיד עלינו שאותו הצדיק כל ימיו היה מצטער על הפסוק הזה. כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אמר, עכשיו תקשיבו מה יטריד אותו, אמר. מי איקה דניים 70 שנים בחלמה? מה יטריד אותו? איזה, אני לא מבין. למה הכוונה? אומר רש"י, אז רש"י מסביר לנו פשט. של אותו צדיק חוני המעגל, היה מצטער על המקרא הזה, שיר המעלות, לשון עילוי. היינו כחולמים, כחלום נדמה גלות בבל שהיה 70 שנה. 70 שני בחלמה, בתמיהה, מי איתה דניים 70 שנים בחלמי? וכי יש אדם ישן 70 שנה בשינה אחת? כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על המקרא הזה. עכשיו, מה שהמהרש"ם מביא מהירושלמי, שחוני המעגל של סוף בית ראשון, באמת ישן את ה-70 שנה של גלות בבל. וזה מוכח פה בסוגיה שזה חוני המעגל אחר, אז אומר אולי נכד נין שלו, שהיה להם הכוחות, כן, של הסבא וכו' וכו', וגם הוא הצטער על אותו פסוק, וגם הוא, מה המשך הסיפור? אני, תראו על מה היה מצטער. מעיקה דניים 70 שנין בחלמה יום אחד, אבא אזל באורחה. אז יש פה המשך של הסיפור. חזי אליהו גברה אדבה נטע חרובה. היה הולך בדרך וראה מישהו שנוטע חרובה. אמר לי, היי, עד כמה שנין טעין? מתי יהיו פירות לעץ הזה? אמר לי, עד 70 שנין. עד שהחרוב נקלט וכו' וכו', מניב פירות, לוקח הרבה זמן. 70 שנה. אמר לי, פשיט הלך דחיית 70 שנים? אתה אופטימי? אתה נוטע עכשיו עץ, אתה הולך לחיות 70 שנה? אמר לי, היי גברה, אלמה בחרובה אשכחתי. כשאני באתי לעולם, מצאתי חרובים. מישהו אחר נטע אותם. אז כאיחיד שת לי אהבתי, שת לי נמי אלה בריי. כמו שאבותיי נטעו ואני נהניתי, כך אני איתה, או נוטע, וצאצאי יגיעו לעולם שיש בו חרובים, כן, אותו החרוב שאני עכשיו נוטע, יופי. יתיב ככר הכריפתה, ישב ואכל, עתה לישנתה, נים, נרדם חוני המעגל. ההדרלי משוניתה, יחסי מעינה ונים 70 שנים. אומר רש"י, יתיב חוני המעגל וככר החריפתה, וכולי רגע, אהד רילי מישוניתה עלתה סביבתו שן סלע, ויחסי מעינה דאינשי ולא אשכחו אתה. נרדם, ונעשה לו נס כמובן, והתכסה איזה סלע, והעלים אותו, את חוני המעגל, למשך 70 שנה. אחרי 70 שנה הוא קם, כי קם, חזה להו גברה דאבה כמלקת מיניו. אז הוא רואה מישהו שכותף חרובים מהעץ הזה. אמר לי, אתו דשלטי, דשטלטי, זאת אומרת, אתה נתת את העץ הזה? אמר לי, בר ברי ענה, אני הנכד שלו. אמר לי, שמע מינה, נאי מי 70 שנה. הסתבר שישנתי 70 שנה. אז הוא מסתובב, אמר, חזה לחמרי דית, ילדה לי רמחי רמחי. זאת אומרת, החמורה שלו, ילדה כבר דורות, רואה פה, אני יודע בדיוק איך ראה, יוצא הדבר הזה, אבל בקיצור, עברו השנים, והמציאות היא, דית ילדה לי רמחי רמחי, ולדי ולדות באלו השנים דיניים. נו, הוא מתעשת, עזל לביתי. הולך הביתה. אמר לי הוא, ברי דחוני המעגל מי קיים? הבן של חוני המעגל חי? אמרו לי, ברי ליטה. נפטר. בר ברי איתה. הנכד שלו גר פה, נמצא. אמר לי הוא, אנה חוני המעגל. נו, מה אתם חושבים? לא אמנו, כמובן, לא אמינו. עזל לבית המדרש. שמעינו לרבנן דקאמרי, נהירין שמעתתין כבישני חוני המעגל. הוא נכנס לבית המדרש, יושב שם, ואז הוא שומע את תלמידי החכמים, מדברים ביניהם שתוך כדי לימוד, אומר רש"י, נהירנה להנהן השמטת, מוגעת לנו שמועה זו, כאילו למדנוע בחייו של חוני המעגל, שהיה מפרקה לנו, ומגיעה לנו יפה יפה. אז הוא בעצם, בקיצור, חוני המעגל, כמות שהוא, בא לבית המדרש ויש לזה השפעה. כן? אז לבית המדרש, אמינו לרבנן דקאמרי נהירין שמעתתין, כי בשני חוני המעגל, דחיהה ואיה לבית מדרשה, כל קושיה דאבהולו לרבנן, הווה מפרקלו. היה מבהיר את הדברים כראוי. אמר לאו, אנא ניהו. שמע אותה אומר, כן, זה לא סתם. אני חוני, חזרת. לא אמנו. ולא עבדי לי יקרא כדי מביילה. וכנראה אפילו אולי גיחחו, וצרגו, ודאי וודאי לא נתנו לו את אותו המעמד ש... שחוני... ראוי לו, זאת אומרת, הם הרגישו שכאילו יש איזה, אבל מה? לא ידע. חלש דעתי, באי רחמי ומית. אמר רב, היינו דם רעין שיהיו חברותה ומיתותה. זהו, סוף הסיפור. זה סיפור מדהים, סיפור מעניין, אבל איזה נקודה אני מתעכב עליה בסיפור הזה, ולמה כל כך בולט הקונטרסט, הניגודיות, בין הגמרא שקראנו מקודם בתענית חף, לבין הגמרא הזאת בתענית חף ג'. כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על הפסוק הזה. שוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. פה כתוב אפילו כ. אפילו לא כתוב חולמים. היינו כחולמים. מה קשה לך? היה קשה לו. מאיקה דניים 70 שנים? גלות בבל ארכה 70 שנה. אם זה חוני המעגל הסבא, כמו שהירושלמי מביא, אז הוא הצטער על אותו פסוק, מה פירוש הצטער? הבין, הולכים להיות 70 שנה של גלות? יש דבר כזה. חולמים, זאת אומרת, ה-70 שנה האלה יחלפו בשינה. והוא זכה. ואם זה הנכד, אז אותו חוני המעגל על פי הירושלמי, ישן את אותם 70 שנה. כי הרי דוד המלך אומר בשיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כחלום נדמה גלות בבל שהיה 70 שנה. חולמים זה, זה, זה לישון, נכון? לא חולמים בהקיץ, חולמים בתוך שינה. לא יודע, נו, אני שואל אותך. אתה צודק. כל ימיו היה מצטער על הפסוק הזה. זה לא איזה... צרכיון קטן כזה, שזה... זה לא נתן לו מנוחה. והוא כל כך צדק, עד ש... הריבונו של עולם לימד אותו, נכון, נכון, מה שדוד המלך אמר, היינו כחולמים, זה אמת, זה נכון. לא כולי על מייסקול הזה. האוילם יעבור את גלות בבל, אבל מי שיש לו תביעה לפשט רוח הקודש, מי שכל ימיו היה מצטער על הפסוק הזה. כי דוד המלך אומר, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, כחלום נדמה גלות בבל שהיה 70 שנה. אז לא עוזר כף הדמיון שאתה יכול לעקוף ולהגיד, לא כל כך קשה לי, הרי אפילו לא כתוב היינו חולמים, היינו כחולמים, אז מה קשה? כמו שאני לא התקשיתי, מודה ומתוודה. היינו כחולמים, וכך כולנו רגילים להבין את הפסוק הזה, נכון? שתבוא הישועה והדברים יתגלו, היה בזה בחינה של, כאילו, החלומות יתגשמו, לא, אבל לא זה מה שכתוב, כתוב שעכשיו אנחנו כחולמים, זאת אומרת, לא שהחלומות יתגשמו, לא שבעצם לא נוכל להכיל, כי כי אולי נחשוב שאנחנו בעצם חולמים. כן, זה ודאי הפשט הפשוט. נחשוב שבעצם אנחנו חולמים. אולי כל זה לא מתקיים כל כך. איך אפשר דבר כזה, הישועה תבוא, מי יכול לצפות דבר כזה? אולי אנחנו חולמים עכשיו. זה כמו חלום נראה לנו. לא, לא, זה מציאות, זה כמו חלום. זה הפשט. אבל לכל ימי הגל, הוא לא קיבל את זה. הוא כל ימיו היה מצטער, מי איקה דניים 70 שני? והוא ישן 70 שנה. אם זה הסבא שלו, הוא ישן את ה-70 שנה של גלות בבל. ואם זה הוא ישן 70 שנה, כדי שיתקיים, כדי שיראה שזה נכון. זה נכון. יש שינה של 70 שנה. הנה, קיבלת אותה. יש שינה של 70 שנה, יש, היינו כחלום, שזה מציאות של שינה, 70 שנה של גלות בבל. עדיין, מה הפשט בזה? מה כל כך, באמת, עד שראוי לעשות נס כזה אדיר, אומנם זיכרוני מהגן, באמת, כבן המתחתה אצל אביו, אבל זה נקודה. אצלו רוח הקודש, היה לא מליצה, לא, זאת אומרת, התביעה שלו מדברי קודש של דוד המלך ברוח הקודש הייתה, זה 70, זה חלום. אני לא מקבל ליד, בערך, כף הדמיון מסביר. והוא זכה מחמת התביעה הפנימית הזאת, כל ימיו היה מצטער לראות את ההתגשמות של דברי דוד, דברי רוח הקודש האלה בספר תהילים, שהם מציאות, וזכה. זה נכון שזה עומד בניגודיות קשה מאוד. אתם זוכרים את הגמרא שקראנו מקודם? מה היה שם בגמרא מקודם? ירמיה מקונן באיכה. דברים קשים עליי, דברים נוראים. הייתה ירושלים לנידה ביניהם. הייתה כאלמנה. פשט. אבל אומר רב יהודה, אומר רב, לברכה. אל תלמד את זה ככה. כנידה בעיון, נידה זה איסור חולף. אז עכשיו אסורה, אחר כך תהיה מותרת. הדימוי הזה נותן לי מקום לברכה. איסור שיחלוף, הקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל. כאלמנה ולא אלמנה, כמישהו שהלך בעלה למדינת הים וסופו לחזור. שפלים בנבזים, שאומר מלאכי, זה... תשמע, לברכה! אז לא עשו באיתנו מוכסין וסרדיותות. והקנה הזה, שאחיה השילוני, נותן לישראל על הראש, מכה אותם. תדעו לכם. זה לא ייגמר טוב, זה אתם הולכים להיות קקנה. איך הפסוק שם? והיכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. לא. מצד אחד תביעה מפתיעה לפשט. ומצד שני, קרא לזה דרישה חוזרת, הולכת וחוזרת להתבונן במעמקי הפסוקים, להתבונן ולראות מבט לא פשוט, זה לא ככה, לא ככה מסתכלים. לומדים בעיון, מה זה נידה, זה איסור חולף, כאלמנה, יש שפלים נזים. לברכה, לברכה לישראל, לברכה. לא כמו שאתה, אתה, אני, היינו קוראים את זה, לברכה. אנחנו, לכל אורך הדרך, בעצם, מה אנחנו לומדים? שיש לרוח הקודש לגילויים בתוך החיים, בחינה של, פשט, בחינה שצריך לראות אותה כמו שהיא. ובחינה של התבוננות מתחת לפני השטח. מה נמצא בניסתר? שהרי בניסתר גנוז הדבר שכלפי חוץ נראה כך, בניסתר הוא גנוז ולברכה. אני אשלים קצת את הדברים, מעניין לעניין באותו עניין, כיוון שהגמרא הביאה פה את דבריו של בלעם, והדברים ישלימו את התמונה. הגמרא הרי הזכירה פה, שנאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשקות שונא, טובה כללה שכילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכן בלעם הרשע, אחיה השילוני כללן בקנה וכו' וכו', והקנה זה בסדר, אחר כך הוא... דממו הרוחות, עמד הקנה במקומו, בלעם הרשע, בהיכן בארז וכו' וכו'. והגמרא אומרת, לא שוכחת, ושימו לב כמה זה קשור לעניין, ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול ממנו קולמוס, לכתוב בו ספר תורה, נביאים וכתובים. אותו הקנה שבנגלה שלו הוא כקנה רצוץ, הוא כקנה בפנים שלו, בנקודת הפנים שלו, הוא יצוק, הוא יותר מהארז. וצריך להצטכם. ולוקחים ממנו וכותבים ספרי תורה. מהקנה הזה עושים קולמוס לכתוב ממנו ספרי תורה. מובן מה זה לקחת את הקנה הזה ולכתוב ממנו ספרי תורה? ספרי תורה זה הדבר הקבוע, נכון? ספרי תורה זה הדבר שלמדנו לכל אורך השיעורים. שם המקום שבו כל הערכים נמצאים בתמציתם, במקוריותם, שם לא נאבד שום דבר. רק צריך לדעת איפה זה נמצא כל דבר. איפה בכוח התורה, איפה בכוח תורה שקדמה לעולם, ותורה שנשמרת גם כאשר העולם איננו ראוי להכיל את כל האורות. הדברים נמצאים, ורק צריך לדעת איפה הם נמצאים. והנה הקנה הזה, אותו קנה, שבאמת המבט של חז"ל הוא צודק, אבל הוא באמת קנה. כמה שהוא נראה כזה הכי דלדל לעומת הארז, זה אי אפשר להתעלם מהמבט הזה, זה מבט אמיתי. הכביכול חולשה הזאת שלו, היא באמת גורמת לכך שהוא כל הרוחות, ברגע ששוקטות הוא קיים. ודווקא הארז, העוצמה, יכולה ברוח דרומית, כשכנראה היא חזקה מכל הרוחות, לעקור אותו וגמרנו, ואין... זה לא שהמבט שלהם הוא אמיתי, רק מה לעשות, יש את ה... אז אני שואל אתכם, את צריך להשתנות ההשקפה שלנו על הארז ועל הקנה? מה, באמת היום מכאן ואילך כשאנחנו רואים ארז, אז בואו נפסיק לראות פה משהו עצום כזה, גדול כזה, באמת, כארז צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. וכשבלעם הרשע אומר, כארזים, כן? ברחם בארז. הכוונה לפסוק אצל בלעם, כן? כארזים עלי מים. קהלים איתנו כארזים עלי מים. שאין ספק שזה ביטוי. אז באמת חז"ל עמדו על זה. יותר נראה, אני רוצה עכשיו לקרוא גמרא נוספת פה במסכת סנהדרין. בעניין לא היה אותו עניין. שוב אנחנו נמקד את עצמנו בנקודה זאת. בואו נראה. אמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו. כולנו יודעים, בלעם בא לקלל. ויהפוך השם אלוקיך לך את הברכה לקללה, כי אהבך השם אלוקיך. ואמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. איך אני יודע? מה יצא לו?
מה טוב הוא עליך יעקב. אז אני מבין מזה מה הוא רצה. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה יצא לו? פילי פלאות הבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה טוב הוא עליך יעקב. ביקש שלא תשרה שכינה עליהם, רצה לקלל אותם שלא תשרה שכינה, מה יצא לו? ומשכנותיך ישראל, אנחנו, משכנותיך זה משכנותיך של הקדוש ברוך הוא, ישראל, שכינה, אנחנו, ישראל הם שכינה, שורה בישראל, ישראל הם השכינה, האבות הם המרכבה לשכינה, ישראל הם שכינה, ביקש שלא תשרה שכינה, אמר, ומשכנותיך ישראל, לא תהה מלכותה נמשכת, תנחלים ניטיו. לא יהיה להם זתים וקרמים, כגנות עלי נהר. לא יהיה ריחן נודף, כאהלים נטע השם. עוד מעט נעיר על זה משהו קטן. לא יהיו להם מלכים בעלי קומה, כארזים עלי מים. לא יהיה להם מלך בן מלך, יזל מים מדלייו. לא תהה מלכותן שולטת באומות, וזרעו במים רבים. לא תהה עזה מלכותן, וירו מהגג מלכו. לא תהה איומה מלכותן, ותנסה מלכותו. טוב, מבט של רבי יוחנן, איך לומדים פשט? במילה שאנחנו יודעים שבא לקלל, ואנחנו עכשיו לומדים, ואז מתוך זה תבין מה רצה ומה הקדוש ברוך הוא הכניס, ובסופו של דבר, והפוך השם אלוקיך לך את הכלל לברכה, כי יפך השם אלוקיך. יופי, יש כאן דבר אחד. אמר רבי אבא בר כהנה, שימו לב, לא פשוט. כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כניסות ובתי מדרשות, שנאמר, ויפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי יפוך השם אלוקיך כללה ולא כללות. הייתה פעל פי שבאותו הרגע, בלי ספק, הקדוש ברוך הוא הכניס לו ברכות, אבל בואו נבין, מה כתוב כאן בעצם? תדע לך. בלעם בא לקלל וברך והברכות שולטות בישראל, אבל ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה בלשון יחיד לברכה. יש פה קצת משמעות שכללה אחת נהפכה לברכה טוטלית בלתי ניתנת לכללה כלל וכלל, אבל יתר הכללות אמנם נתהפכו לטובה, אבל לא בצורה מוחלטת, אבסולוטית, באופן שלאורך ההיסטוריה, מה לעשות? חזרו הכללות להיות כללות. והתופעות הקשות האלה של אין שכינה, ואין זיתים וכרמים, ואין מלכות, ודאי ודאי לא נמשכת. והדבר המעניין, אמרתי, אני אעיר פה הערה קטנה, כן, לא תיעזה מלכותן. בקיצור, ודאי, כל זה לא יהר אחד נודף. על זה יצא לו כאהלים נטע השם. מעניין שרשי מפרש ריחן נודף ממצוות. ואם זה כך, פירוש הדבר בעצם שגם זה נתקיים. כי הרי, נכון, אמר רבי אבא, בר כהנה, כולם חזרו לכללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל המצוות אפילו, ריחן נודף ממצוות, גם זה לא. למה? כי מה? נכון, נכון. כי גם מצוות זה לא, זה לא תורח, זה משהו אחר. מצוות בבריאות, זה ריחן נודף. מצוות שמתקיימות שלא באוויר עד ארץ ישראל, זה לא אותו דבר. זאת אומרת למעשה, אם נחשוב על הדברים האלה, אז בהיסטוריה של עם ישראל חווינו גם את החורבן, את האובדן, את החיתים צי של האין, שזה הכללה של בלעם, שהקדוש ברוך הוא הפך אותה לברכה. בישראל זה יש עצום, אבל זאת לדעת שהיש הזה עלול להצטמק, ואותו מבט רשעי של בלעם העולם מכיל אותו, ובנגלה, בנגלה, יבואו ימים שהצמצום הזה, שההיעדר הזה, שבלעם רצה לקלל בו את ישראל, ההיעדר הזה, האין הזה, יגיע. ואמר רבי אבא, כולן חזרו לקללה. חוץ! חוץ! מבתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר לי, אומר רשי, כן, חוץ מבתי כנסיות ומדרשות, שלא ייפסקו מישראל לעולם. לפי דרכנו, אנחנו מבינים, נכון, שבתי כנסיות ובתי מדרשות, זה המקום שאליו נתכנס כל הגודל, נכון? ורוב ככל הדרשות שלמדנו אותם בחז"ל, שלמעשה החזירו עטרה ליושנה, לראות איפה נמצא כל האלוקות. ובמילים אחרות, ישנה נקודה פנימית ששום היעדר לא יכול לחול עליה. ויהפוך השם אלוקיך לך את הברכה לקללה, לשון יחיד. יש ברכה אחת, יש יסוד אחד פנימי שהוא מבורך מעצמותו במידה כזאת שאין היעדר לו. אלא כמובן שהעולם שלנו בנוי להפריח מהשורש היסוד התורני הזה, יסוד התורה הזה, להפריח חיים שלמים. וכשישראל זוכים, החיים השלמים האלה פורחים להם, והכל ברכה. אבל הנה חינמי, אותו גילוי, אותו כוח בצד הנגלה, עלול גם לסבול מהיעדר. והנה חינמי. אמר רבי אבא, הרכהנה, כולם חזרו לקללה. חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. יש לעולם מקום, יש לריבונו של עולם, יש לעולם, יש ישראל ואורי תבקות שבתי כנסיות ובתי מדרשות, זו מציאות קיימת לעולם. גילוי של הדברים בעולם, כל הכוחות האחרים, מלכות ושפע וכל הברכות האחרות, כל הדברים האלה עלולים להיעלם. אבל הם לא ייעלמו לגמרי, כי שורש התורה נמצא. בתי כנסיות ובתי מדרשות. אז אם אנחנו משלימים עכשיו, אז אני שואל, אז מה? אז ארז, מכאן ואילך, אחרי הגמרא הזאת שלמדנו, צודק שכשנראה קנה, נגיד, וואו, איזה... וכשנראה ארז, נגיד, זה צודק יהיה המבט? לא. לא. צודק שכשנראה ארז, נתרשם? זה, כמו שהזכרנו, זה עץ מרשים. כהרס בלבנון יסגה הצדיק. ודאי וודאי. והקנה באמת מבטא משהו שבקלות ככה זז, אין לו, הוא לא מרשים כל כך, הוא כזה קנה קטנצ'י כזה. אלא שבאמת באמת יש מקום להתבונן לברכה. ואילולי לברכה לא היה קיום לישראל. אילולי שנבין, באמת, באמת. אילו היה כאן איסור טוטלי, באמת זה צודק, זה נידה, ונידה זה רק איסור זמני. הדרשה היא צודקת מאוד, רק נבין. בעצם הנביא אומר, תדעו לכם, אתם הולכים להתרסק. הייתה ירושלים מזויה לנידה, נידה זה שם של מורחקת. ואנחנו אסור לנו מהיום, אחרי שלמדנו את הדרשה של לברכה, לזלזל בתופעה הקשה הזאת של בעצם אצל בלעם זה כללה. וגם באיכה, זה קינה. והייתה ירושלים לנידה ביניהם, וכשאנחנו, כשחס ושלום ישראל הם מורחקים, זה גנות. אבל צודקים חז"ל כשמתבוננים ואומרים, שים לב, די כרוח הקודש דייקה כאן, ויחד עם התיאור הניגלי, הקשה הזה של נידה, שאסור לנו להפסיק לראות אותו כקושי, כדבר רע, כאיכה, ככינה, זה ודאי נכון, אבל רוח הקודש רמזה לנו כאן, נתנה לנו כאן את הבחינה הצודקת מאוד. נדע יש אתר לאיסורה. וזה נכון, ונצח ישראל, והמציאות הנגלית הזאת, דייקה רוח הקודש, ולימדה אותנו, תהיה חזרה. וכאלמנה, ובבזויים ובשפלים מונח בדימוי הזה, בבזויים ובשפלים מונח איזושהי נקודת, זוכרים את הן נוראותיו. ואנחנו שואלים, הן נוראותיו, ומה כבשה בין 70 אומות, בין 70 זאבים, ולא טורפים אותה. אולי זה חלק מזה, שאילו לא היינו שפלים ונבזים, והיו עושים אותנו מוכסין וכולי, אולי זה באמת היה סיבה, תוספת שמן למדורה, מחילה, ולא שמתי לב לשעון. ונכון? ומונח פה איזשהו יסוד של נורותיו, נכון? והקנה הזה, עם מה שבניגלה שלו, הוא באמת דימוי לדבר שהוא מתלטל ונדחף מהר, וקיצור, והחייה יהיה מלא, אתם תראו לה, זה לא יהיה טוב, אבל יש בו את המשהו היצוק הזה, הדבר הזה שהוא לא זז ממקומו, וזה הנקודה הפנימית. טוב, אנחנו חייבים לסיים בזה, לקצר, תחשבו על הדברים. אתה רואה מצד אחד את חוני המעגל, ואתה רואה את המקום של התביעה להופעה שלימה של בגלוי, בנגלה, לא בדרשה ולא בפחות מהשלימות, אפילו בדרשה כזאת כמו שוב השמת שבעת ציונים כחולמים. ואתה רואה את הדרשות פה והכל אמת, רק הכל בנוי באמת על שתי הבחינות האלה של עולם גלו, עולם נגלה, שראוי לתפוס בו את הכל באמת, וגלות אולי מתאים לחוות אותה בדרך של שינה, וצדיקים גדולים זוכים לחוות את הגלות בדרך של שינה, וגם זה ברכה, וזה חוני המעגל, החוני המעגל הקדוש הזה. ויש את הדרשות האלה, כן? אז טוב, אחות יותר ברור, כן? טוב, לא הספקנו לסיים, אבל זה...